Les mains coupent sur ta façade.
Oui, c'est les gars.
Ouais. C'est mon maman Hadash d'Azor à Kadosh. C'est. Kachour le marché Katou de Masechet Souka, Basmenhe, Hamid B. אמר רבייה לא פחות עלמה מילה מדבר צדיקה ומקבלי אפה שכינה בכל יום. העולם לא יכול להתקיים בלי 36 צדיקים שמקבלים את קני השכינה בכל יום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מנהל את עולמו בלי לשמור על קשר תמידי עם העולם הזה, והקשר עובר דרך אותם צדיקים. הם משמשים רב החיבור, רב כפול וב 36, זאת אומרת שהם שלמים לכל מידותיהם, והקדוש ברוך הוא שומר על הקשר שלו עם העולם, עם הבריאה כולה, דרך אותם צינורות שנקראים בעצם 36 צדיקי. דווקא צדיקי, ולא חכמי ולא מביני, אלא צדיקי, בגלל שהם קשורים במהותם לספירת היסוד, שכל עניינה להשפיע על המלכות. זאת אומרת שהדאגה הפנימית של אותם אנשים היא המלכות. הם כל הזמן דואגים למלא את העולם הזה מהחוויה האלוהית, ולכן הקדוש ברוך הוא משתמש בהם, והם יודעים את התשוקה במרכאות האינסופית להתחבר לעולם הזה ולהתגלות בו. ועליהם נאמר, אשרי כל חוכי לא, אשרי כל מי שמחכים לא למדבר שייכות, אבל גם למדבר 36. למנבר בגמטריה פלטין ושיטה הוו. ולכן לא, אשרי כל חוכי לא, 36, בגמטריה, 36, ויקשה שם המרשה ממה שמובא במסכת חולין, בגמרה אחרת, דף צדיק ב'. כלומר, בסוכה ממה כתוב 36 צדיקים, במסכת חולין כתוב שיש ממה צדיקים שהעולם מתקיים עליהם. אז תחליט, או 36 או 45. ומאי מתוקמה, כן, מניין ממה צדיקים, יש לומר, דעתם בצדיקים במעשים בעלמא קמא, והכה בחכמים בעיון מושכלים כמאיר, כשמעלה. במילים אחרות, הצדיקים שמדבר עליהם המערשה, במסכת חולין הוא אומר שזה בעצם עניין של צדיקים שהם צדיקים של מעשה. כלומר צדיקים יותר נמוכים בקומתם, שהם מעשיים יותר, לא נמוכים באיכות, כן? אבל נמוכים בקומה. וכאן, במה שאמרנו לפני כן, במסכת סוכה, זה חכמים בעיון. כלומר, חכמים בעיון, חכמים פנימיים, חכמים שהם מכוונים יותר, גם אם עשייתם אינה נראית בפועל. אז עכשיו אנחנו ניגשים לזוהר. ומה מן חלק ליבם, מי גרם שהעין בית צדיקים יהיו נחלקים? ורק למדבר צדיקים יהיו בארץ ישראל? איך קרה? אנחנו חוזרים לזוהר שהיה לפני, שיש לנו 36 צדיקים בארץ ישראל ו36 צדיקים לבר מארץ ישראל. על זה נאמר, אתם זוכרים, חלק ליבם. כן? ליבם בגמטריה זה 72. כלומר, חלק ליבם, חלקו את ה-72 לשניים, יוצא 36 בארץ ישראל, 36 בחול. אז הוא אומר, אומן חלק ליבן, מי גרם שהעין בית האלה יפרדו לשני חלקים, ורק למדבר צדיקים יהיו בארץ ישראל? אז הוא עונה הזוהר הקדוש, ואמר, תאור וחמה, ואינון ערב רב. כלומר, התאור והחמה, מה זה תאור וחמה? זה בעצם כל מה שמנפח, כן, האגו, כל מה שנותן הרגשת מציאות עצמית. מנותקת כביכול מהבורא, וזה כוחו של הערב רב, שהוא חז ושלום מכניס לעולם, כאילו העולם הזה חי לבדו, הם תאור וחמץ הרומזים על זון דקליפה, זה נקרא זון דקליפה, מעבר לבניין של הקדושה, יש בניין אחר, שהוא זון דקליפה, זכר ונקבה של הקליפה, שמהן יצאו הערב רב, והם גרמו את הגלות, קודם כל גלות מחשבתית, גלות פנימית של מציאות כאילו מנופקת מדבר השם. כאילו הם חיים מעצמם. כאילו שיש מציאות שהיא לא דרך השם בעולם. ולכן הם גרמו את הגלות על ידי שמערבים את הרע בטוב. עכשיו למה זה עוד יותר מצובה? כי זה לא רע לבד, זה רע שמעורבב בטוב. כלומר, גם כשאתה שומע, כשאתה מקשיב להם, כשאתה מנסה לראות מה הם אומרים, יש חלקים של טוב בפנים. כי הרי אי אפשר לחיות רע טוטלי, זה לא קיים. תמיד יש ניצוץ אלוהי בתוך דבר. אז הם משתמשים בניצוץ הזה, ואז אנשים נופלים בפה. אז לא רק שיש רע בטוב, גם בטוב ההוא, שבתוך הרע, יש רע. זאת אומרת ש... הבירור שלך, גם אם אתה חושב שסיימת את הבירור, חילקת, לא. גם במה שעושית יש עדיין רע. זאת אומרת, זה כל כך מחובר ומשולב אחד בתוך השני, שאתה ממש בעץ הדעת טוב ורע, ורע, לא טוב או רע. כן? יש פה דיוק מאוד גדול, שבכל דבר... אתה עד אין סוף מברר, ויש עוד רע בתוך הטוב, ובתוך הטוב יש עוד רע, וברע יש בטוב, וכו'. והערבוב הזה זה גלות נוראית. ורזה דמילתא, וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, ויהי מבדיל בין מים למים. מה זה ויהי מבדיל? על מי נאמר ויהי מבדיל? על הרקיע, נכון? באיזה יום זה בשבוע? הבריאה, ביום השני, נכון? יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל. מה זה ויהי? לא ויהי, זה לא בעבר. הוא תמיד יהיה. מבדיל בין מים למים. בין מים עליונים לבין מים של העולם הזה, של הנהרות והימים. הרקיע הזה, אתם זוכרים? מי נמצא באמצעו? חיה. חיה אחת אומרת, עומדת באמצע הרקיע, וישראל שמה. וחקוק על מצחה ישראל. זאת אומרת שיש כאן הבדלה שהיא עתידית, שהיא נמשכת. זה כמו הווה מתמשך. שלעתיד לבוא יבדיל הקדוש ברוך הוא בין ישראל, שהם בחינת מים עליונים וקדושים, ובין הערב רב שהם מים תחתונים ומים זדונים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש אפילו בישראל כדי לחבר את העולמות, מצד שני הוא משתמש בישראל כדי להיות מובדלים בין חלק עליון לבין חלק תחתון. מים של קדושה ומים של זדון. דעלי הוא יתמר, אני רק רוצה שתבינו מה אני מנסה לומר לכם פה, שכל דבר שמחבר באותו זמן הוא גם מבדיל. נכון? אנחנו תמיד אפשר לראות את הדברים ככה. אנשים אומרים כמה ימים מפרידים בין פסח לשבועות. אבל אתה יכול להגיד גם כמה ימים מקשרים בין פסח לשבועות. מה הדיסטנס בינך לבין אשתך? מה הדיסטנס בינך לבין עצמך? או כמה אתה מקשר בינך לבין עצמך? זה סולם. הסולם מצד אחד הוא מראה שיש רווח בין שני הקומות, מצד שני הוא גם מחבר. הוא בונה שלבים. לכן עליהם נאמר, אך ביום הראשון, שהוא ערב פסח, תשביטו שאור מבתיכם. לכן בערב הראשון של פסח, לפני שנכנסים לפסח, לפני שרוצים לחוות גאולה. מי שרוצה להשתחרר מגלות כלשהי, כן, מה הוא צריך לעשות? תשביטו שאור מבתיכם. מה זה תשביטו שאור מבתיכם? צריך להתנסק מהשאור הזה שנמצא בתוכך. יש מצבים בחיים שאנחנו חושבים שהם בלתי ניתנים לפתרון. ויש סוד גדול. הסוד הוא, כמו שיוצאים מחדר, אם אני יוצא עכשיו מהחדר הזה, ואני חוזר אחר כך לחדר הזה, הכל השתנה. למה? כי יצאתי. יצאתי ונשארתי בחוץ רבע שעה. חזרתי לחדר עם רוח אחרת, עם ראייה אחרת של המציאות, עם זווית תפיסה אחרת, ולכן מבחינתי הכל השתנה. למה אני מתכוון? לכך שכשרוצים לבנות משהו במערכת שלנו, לפעמים צריך לברוח מהמערכת לכמה זמן, כדי לחזור אליה בכוחות מחודשים. ולכן גם אם מצב לא טוב לך בחיים, צא מהמצב הזה לכמה דקות וחזור אליו. אדם שלא מצליח למשל שידוך, הוא יותר מדי בפוקליזציה של הדבר הזה, אז העניין זה צא מהחדר הזה, תפסיק לחשוב על זה. ברגע שתפסיק לחשוב על זה, הדבר הזה עוד יותר יפסק. הוא יבוא בצורה נכונה. אבל עצם זה שאתה ממשיך במערכת אחת, ולא נותן רווח, אז אם משהו תקוע, זה תקוע לעולם. אז צא מהעניין ותחזור אליו. ואז אתה תזכור מה כל התנאים במערכת ומה תקע אותם. זה נקרא להשביט את השאור. בסדר? עכשיו, מבתיכם, זה לא סתם מהבתים, אלא מהבתים שלכם. הרי אתם בעולם של בית. אנחנו כולנו בעולם של בית, בעולם של רבים, של ריבוי, בעולם של פרטים, של התפרטות. כל העולם הזה מלא פרטים, מיליארדים של מיליארדים של פרטים. כל עוד ואתה לא משביט את השאור, כן? ואת החמץ, כן? מהבית הזה, מהמדרגה של הבית, אתה לא יכול להיכנס למדרגה של האלף, שהיא גאולה, בטח. ודרשו חז"ל במסכת פסחים דף ה, אך חלק, פירוש ערב פסח, נחלק לשני חלקים. חצי הראשון של היום מותר באכילת חמץ, נכון? עד שעה רביעית, ובחצי השני אסור, ושורפים את החמץ בתחילת שש. וכן יחלק ויביא לקדוש ברוך הוא בין ישראל לערב רב, שהם זרע עמלק, בערב הגאולה. כי זה ערב פסח, במובן כללי יותר. כמו שבערב פסח, עד ערב פסח יש חמץ בעולם, עד ערב הגאולה הגדולה, עד יום הגאולה, ביום הגאולה עצמה, היום יתחלק לחציו שיש עדיין את החמץ, לבין חלק שכבר צורפים אותו. זאת אומרת שתשימו לב, זה סוד גדול, אנחנו לא מתכוננים למרות שיש מצווה ללמוד על עניין החג והלכות החג חודש ימים, מה שקורה במציאות זה שהגאולה לא מתחילה בפועל אלא באותו יום שהיא מתחילה. זאת אומרת שהגאולה הממשית מתממשת ברגעים האחרונים עד סוף הגלות. ושם דווקא יש איזה מין ריבוי כזה, כי הרי אוכלים כאילו בחברה חמץ באותו יום. ואחרי זה שורפים את הכל. יש איזה מין פרדוקס באותו יום. אז זה הערב רב וזה רע מלא. שעור וחמץ. והקדוש ברוך הוא ישרוף וימחה אותם. מה קורה כששורפים? הטבע משתנה של אותו עניין. נכון? זאת אומרת שאנחנו בעצם מבררים דרך השריפה, והשריפה עצמה של אותו דבר היא נעשית בפנים, רק שאנחנו עושים פועל דמיוני בחוץ. אני לא סתם זורק חתיכות של לחם בחוץ כמו איזה משוגע מביא חבילות ותקים. זה הלחם הפנימי. אני מסתכל על הלחם החיצוני שבוער, שנשרף, ואני שורף מבפנים. זה אותו דבר. ואומאה דהתמחון ביד י' ונשבע שקדוש ברוך הוא שימחה אותם ביד. אנחנו, זה נקרא י' גם כן, כי הרי זה י' לחודש, והקדוש ברוך הוא מוכר אותם בי' כלומר ביד. מה זאת אומרת ביד? בעולם העשייה. כמו שכתוב, יד על כתיה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש בי' וגם ביד, כדי למחות את זרע המלאק. הרי המחייה שלו קשורה ליד. יד על כסיה, מלחמה לשם בעמלאק. לא כתוב כי מחשבת הבורא, כוונות. המחייה היא נעשית בידיים. עכשיו, הידיים זה לא סתם יד, אלא זה בעצם כל הפרקים שאיתם אנחנו צריכים לעבוד. במניין י' ד' פרקים. יש י' פרקים שדרכם אנחנו מסוגלים ועוזרים לקדוש ברוך הוא למחות את המלאק. עכשיו, המחייה היא כפולה, נכון? יש מחייה למעלה ויש מחייה למטה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו תמחה והוא אומר אמחה. אז בעצם זה יד ויד. כלומר, יד ויד זה פעמיים 14, זה כפה, זה כוח. כוח מעשיו יגיד לעמו. זאת אומרת שעם ישראל, על ידי השילוב הזה בין ידו התחתונה לבין יד השם העליונה, מוחה את זכר המלאק ביד בי"ד בחודש ניסן. ותראה רש"י, ידו של קודשא בריך הוא רמה להישבע בכיסאו. כשהקדוש ברוך הוא מרים את ידו, זה כמו שאנחנו מרימים יד, אני נשבע, נכון? אז מאיפה זה בא התכונה הזאת, להרים יד ולומר אני נשבע? זה בגלל שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נשבע, כביכול הוא מרים את ידו. מה זה מרים את ידו? הוא מרומם את עולם העשייה. כמו שאנחנו נוטלים ידיים, אנחנו מרימים את הידיים, מגדיעים את הידיים, כמו בברכת כהנים, נושאים כפיים. שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של המלאק. זאת אומרת שהמלאק הוא כמו מסך, כן, ענן, שמונע מהגילוי של הקדושה בעולם הזה. והצדיקים, מה הם עושים? כל יום הם רואים פני שכינה. ואמרנו שיש 36 כאלה. ולכן 36 הם המוחים. כלומר, כמה זה 36? זה 6 בעצם. הבניין היסודי הוא 6, נכון? לכן במילה בראשית, כמה אותיות יש? שש. זאת אומרת שזה בעצם, הכל התחיל עם השש. הכל מסוגל עם השש. אבל השש הוא לא שש לבדו. הוא שש פעמיים. שהרי יש בית ראשית. זאת אומרת, אם אני כותב את המילה בראשית, כן? יש לי בעצם שש פה. שזה בארמית, וברא בעברית. זאת אומרת, יש לי בעצם שתי בחינות במילה בראשית. פעמיים ראשית. כלומר, יש לי שתי אפשרויות לראות את כל מה שאני הולך לעשות בעולמי. אחת גבוהה ואחת נמוכה. הנמוכה היא התורה שאנחנו מכירים עד היום. תורת ההלכה, תורת הגמרא, משנה, לימוד שלנו. והתורה הפנימית יותר היא תורה שאנחנו בעצם שכחנו אותה. זו תורה שבעצם ניתנה לנו מן העליונים ולא הצלחנו להפנים אותה בעולמנו, ולכן כל מה שאנחנו בונים היום, עד היום, זה בעצם רק תורה אחת משתי התורות של בראשית. עד שתבוא תורתו של משיח. ומה אומרים לנו חז"ל בהבדל בין תורתנו של היום לתורת משיח? תורת היום, תורת של היום, היא הבל. כלומר, היא אפילו לא קיימת, היא לא עולה בשם, כלום, לעומת תורתו של משיח. כל מה שלמדנו עד היום, גם הזוהר, זה אוויר, ביחס למה שהמשיח הולך לגלות. עכשיו, בשביל זה צריך לזכור בכלל שאנחנו צריכים את זה. יש אנשים שלא זוכרים. למה הדבר דומה? למרגל. כן, מרגל, יש לו חיים, ואומרים לו, עכשיו אתה מהיום נשנה את החיים שלך. אתה הולך לגור בארץ אחרת, המקצוע שלך הוא כבר לא המקצוע, יש לך מקצוע חדש, כיסוי. אתה מדבר עכשיו שפה אחרת, ואתה תעשה, תתחתן עם אישה אחרת, אפילו תביא ילדים, למרות שהוא נשוי. מה קורה למרגל הזה? הוא הולך ושתי אפשרויות. או שהוא מאבד את הזהות של עצמו, או שכל רגע הוא זוכר שיש לו אישה ויש לו זהות אחרת, אמיתית. מה קרה לנו? אנחנו כמו מרגלים שירדו לעולם הזה. הבעיה שלנו זה ששכחנו מה באנו לעשות. כלומר, הכיסוי הפך להיות מציאות. כבר לא יודעים מה אנחנו עושים. ולכן, זה חולי. זה כמו שחקן, קולנוע, שמרוב שהוא משחק את הדמות, הדמות הפכה להיות שלו. יש אנשים שחולים מזה. זה מה שקרה לנו עם התורה של היום. לכן אנחנו לא מסוגלים בכלל להבין שיש תורה אחרת. אז אני רק ממחיש לכם מה יקרה לכמה אנשים כשהתורה הזאת יתגלה. הם יפלו מגבוה. כי הם לא מסוגלים לעזוב את מה שהם למדו עד היום. קשה יהיה להם לעזוב. וחכמים מזהירים אותנו, כל המצוות בטלות, החזיר יהיה כשר. אז אני רק מחכה להוא שיגיד איך החזיר כשר, ותראו איך יפלו עליו כולם. ושמותר לאכול בשר וחלב. במדרגה מסוימת. אנשים לא יבינו את זה היום. קשה יהיה להעביר את המסרים האלה. אבל זאת התורה הפנימית. זאת תורתו של משיח. זה לא התורה שגילית עד היום. ואתה צריך להתרגל למחשבה לפני שאתה מתחיל בכלל לעסוק בה. וזה העניין של מחיית המלאק. מחיית המלאק זה לא רק מחיית מה שבחוץ. אני אגלה לכם סוד שכתוב בספרים קדושים ופנימיים מאוד. כשיוסף אומר לאחיו, הוציאו כל איש מעלה. כן, תסלקו אל כל האנשים שיש בחדר, אני רוצה להתגלות לאחד. מה כתוב שם? מי זה יוסף? הקדוש ברוך הוא. מי זה האחים? בני ישראל. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה לבני ישראל, הוא יוציא את כל מי שמפריע לו מהחדר. ומה כתוב שם? מי זה? החכמים שהתרגלו לתורה הישנה ולא מסוגלים לעבור לתורה החדשה. הם יהיו בעצם, יהפכו להיות? לא. מונעים. מפריעים. וצריך יהיה לסלק. בטוח. זאת אומרת שצריך פה להבין ולכן מה אומר הזוהר באותו מקום, קצת לאחר? שמי זה יהיה הערב רב? דווקא הגדולים שבדור האחרון. דעינון 14 יומי דפיסחה. אז מה זה כל ההתקד?
כן.
אבל
זה
גילוי
עד זמן.
כן.
אז אותו רגע הם לא
מופיעים.
זה לא
שהם יצאו לפני זה ליוצא... לא, זה השלב. נכון. לכן אני אומר, בשלב הזה, מי שלא יהיה בגמישות הזאת, הוא לא יוכל לעזור, לשחרר.
רגע, אבל אם לוקחים את...
היום יכולים לראות אותם.
נכון.
לא מצאים היום. לא, אם לוקחים את אותם היסטוריה, זה אותם אנשים שמחו את יוסף, לא?
אבל בישראל מחו את יוסף.
כן, אנחנו כל הזמן במכיר את יוסף.
אם יוסף וכביכול הקדוש ברוך הוא וזה כנסת ישראל ואלו הם יתחילו לאלו, אז אלו מחו אותו?
יש בזה הרבה דברים. אני רק רציתי לפתוח שער קטן שתבינו, אתם מבינים שאני קצת בסייעת הדשמיה מנסה להכשיר למדרגה חדשה מאוד שמתחילה להתגלות. בסדר? אבל זה לאט לאט, בשלבי.
אתה אמרת
נכון.
בשעה
השישית, בכל הזאת של השישית, זה מתקדם כמו שאתה אומר פה. נכון, כן. נכון, בדיוק. לכן יש את העניין הזה של מחיית עמלק, וצריך להבין מה זה עמלק. כבר דרשנו שהתכונה של עמלק זה מי שבעצם בא לחסל את הבחינה שנקראת עם. כלומר, מי שבעצם הפך את התורה לפרטיות, ויצא מהמושג של עם. ולכן דרשו חז"ל בגמרא, למה נקרא שמו עמלק? בגלל שבא ללוק את העם. זאת אומרת, ללקק את דם ישראל, זאת אומרת, לחסל את הבחינה, את המושג עם, ולבנות רק על המושג הפרטי. דעינון 14 יומי דפיסחא שהם בי"ד ניסן, שהוא היום שבו מקריבים את קורבן הפסח. אז מה עושים באותו יום? גם שורפים את החמץ וגם מקריבים קורבן פסח. כל זה לפני הפסח עצמו. לפני הערב, בוא נגיד. לקיימה לקיים מה שכתוב, קיימה צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. במילים אחרות, חומז לנו הזוהר הקדוש, שתהליך הגאולה יהיה מאוד דומה וקרוב לעניין הזה. באותו יום יהיה חיסול של עמלק, הקרבת קורבן פסח, ובאותו יום בעצם תתגלה הגאולה ויתחילו לצאת. שזה יהיה בעצם לילה. כלומר, היציאה הראשונה מהגלות היא בחינת לילה. והיציאה הממשית, היא בפסוק האחר שאומר בעצם היום הזה. אז תחליט, מתי הם יצאו ממצרים, בלילה או ביום? אז יש שתי יציאות, אומרים לנו חכמים. יציאה שהיא בלילה, זאת אומרת יציאה שלא רואים אותה, שאנשים יגידו עוד לא יצאנו, ולא יבינו שיצאנו, שיציאה שהיא בעצם היום, אז אומרים, עכשיו כן. זה לא שלב קודם. זה אותה גאולה, זה כבר גאולה, ואנשים יגידו, זה לא שלב קודם, זה שלב גאולי כבר. ולכן, הראינו נפלאות, זה דבר שהוא פלא. מה זה פלא? שהוא בעצם משלב דבר בהיפוכו. שמי שלא יהיה בגמישות שדיברתי עליה קודם ועוד יותר מזה, הוא לא יוכל להשתחרר. וכאן מה היו המצרים? סגנון החיים שהיה לו עד עכשיו. הוא לא יוכל לצאת מהסגנון חיים, אפילו הדתי, שהיה לו עד עכשיו. הוא לא יוכל להתחדש. נכון, זה לא קל. ויציאת מצרים זה לא רק לצאת מהרע, זה להפוך לטוב יותר. בסדר? מה? סליחה, לא שמעתי.
לא, יש לצאת ממצרים ולא תיקח מצרים שבתוכים.
זה לא קל ברגע שהדברים לא ברורים, אבל ברגע
שבא בן
אדם ואומר שהדברים ברורים...
כן, אבל זה לא ברור, הדבר הזה, ועכשיו פה החידוש השני, הדברים לא יהיו שכליים. שכליים. התורה החדשה, מאיתי תצא, היא תהיה תורה של חיים, תורה של לא הבנה מהשכל, אלא אינסטינקט. זה יהפוך להיות בעצם אתה. זה ברור מאליו. זאת אומרת, הגוף והנשמה ביחד, נחיה את הדבר הזה כמו שחתול לא שואל את עצמו מה זה להיות חתול. הוא פשוט חי.
זה
עץ החיים. זה התורה היסודית הפנימית, לפני שהיא בעצם התרחקה במרכאות, ועכשיו צריך לשלב אותה. אתם מבינים למה פרקי אבות מחובר עם פרקי רבות או רבנים? הרי פרקי אבות זה התורה הזאת. למה היא מתחילה במשה קיבל תורה מסיני? הרי היית צריך להגיד לי אם זה פרקי אבות, אברהם קיבל תורה משני מלאכים. אלא שהתורה של משה רבנו צריך לחבר אותה לתורה הזאת של האבות. ואסור להפריד ביניהם. זה השביל. זאת אומרת, איך מסתיים הנביא האחרון, מלאכי? זכרו תורת משה אבי. כלומר, זה יהיה תורה של נבואה, אבל אתה צריך לעגן את זה בתורת משה אבי. פירוש, כמו שאז חטאו, סליחה, שחטאו את הצטון, שהוא היה העבודה זרה של מצרים ביהוד ד' בניסן, יש משהו לשחוט, בוא נגיד ככה. בסדר? יש משהו להכשיר כשאתה נכנס לגאולה. פה הגאולה זה רמז, זה פסח. אתה צריך להכשיר משהו, אתה צריך לשחוט מישהו לפני הגאולה. והיה זה נקמה למצרים. זה לא פשוט הדבר הזה, יש אנשים שלא יהיו מסוגלים לשחוט את הצון, כי הם יגידו מה, אתה מבקש ממני, בעצם לעזוב את כל מה שבניתי? כל התורה שהייתה לי עד היום, זהו? זה הבל, אתה אומר לי, לפני תורתו של משיח? תשובה כן. אז איך אני עושה? אתה לא מסוגל להקריב את זה? אז אתה תשמור על הרמה הזאת. כן לעתיד לבוא, תהיה נקמת ומחיית המלאק ביהוד ד' בניסן. בסדר? כלומר, ביהוד ד' לחודש הראשון. ביד א', ביד של האחדות האלוהית. בשכר אך ביום הראשון תשביטו שהוא ביהוד ד' ניסן. עכשיו, איך קוראים ליום הראשון? יהוד ד'. נכון? שהרי נאמר, אך ביום הראשון תשביטו. שאור מבתיכם. עכשיו, מה זה היום הראשון? יהוד ד'. וניסן עצמו הוא החודש הראשון. אז בעצם זה בראשון לראשון. למרות שאנחנו כבר ביהוד ד' לחודש. אתם מבינים כמה גמיש צריך להיות? כלומר, מתי מתחילים החיים? בגאולה. בגאולה.
זה לא אחד
לעומר. לא, לא, עוד לא. לא מדברים על העומר עדיין. העומר זה מוצאי. זאת אומרת שזה בעצם זמן שהוא מעבר לזמן. איך י' ד' יכול להיות אחד? נכון, זה יד שהוא א'. בחודש הראשון. אז באלף לאלף, באלף אלף, אתה תראה שקוף. יזכו להחריט את זרעו של עמלק, של עשיו, שהם העמלקים. ודע שבעה יומי דפיסחא דגלותא קדמאה, וזה שבעה ימים של החג, הפסח, שעשו ישראל, שיעשו מן הגלות. כמה ימים זה בעצם החג הזה, חג הגאולה? שבעה ימים. זאת אומרת שאנחנו נצליח לחיות שבעה ימים של חג. מה זה לחיות שבעה ימים של גאולה? יפה. זה מציאות למה? כלומר, כל מנגנון הטבע, כל מערכת הטבע הבנויה על המספר 7, תהפוך להיות יום שכולו שבת. זה מה שזה אומר. נכון. זה נחיה את השמונה בתוך השבע הזה.
נראה שהחנוכה
יהיה בפסח. מה? יפה, אז הרבה דברים כן עתידים להשתנות, חוץ מחנוכה ופורים, אבל מה זה חנוכה ופורים? היסוד הפנימי של חנוכה ופורים, התכונה של חנוכה ופורים. שזה אומר? לא החג עצמו, כמו שאנחנו חוגגים אותו היום. אלא עצם זה שאנחנו משתתפים, זה חנוכה בפורים. בפסח לא השתתפתי בגאולה שלי. בפורים השתתפתי, בחנוכה עוד יותר השתתפתי. זה מה שנקרא שהכל התבטל חוץ מזה. אני מתרגם לכם את זה במילים עבריות מודרניות. החג האחרון של ההיסטוריה יהיה חג שכולו במלחמה אנושית. כן, משהו כזה. זאת אומרת שהסגנון, התכונה תהיה ניסים לא גלויים ממש, אלא מחוסים בתוך הטבע, ודווקא בזה אתה תכיר בשם ואתה תגיד הלל, למרות שאתה עשית. אתם מבינים איזה תרגיל זה? הרי אם זה הכל אני עשיתי, למה אני אומר הלל?
זה הפסח העתידי.
זה הפסח העתידי. זה הפסח העתידי. זאת אומרת, אני אומר הלל לשם על דבר שאני עשיתי. למה? כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא היה בעשייתי. כי כל מה שאני עושה, השם מצליח בידי.
אז זה לא המציאות שמשתנה, זה התפיסה של...
נכון, נכון. נכון. דרך אגב, זה תורת הקוונטים. זה התפיסה שלך שגורמת לניסוי להיות אחר. ושבעה ימי דפיסחה, דגלותה, בתראה, ושבעה ימים של חג הפסח שיעצו אחר שיצאו מן הגלות האחרונה, גלות האחרון, כי גם העתיד לבוא יהיו שבעה ימים חג הפסח באכילת מצה. הדא ובכתיב זה שכתוב חג שבעת ימים מצות יאכל, מדלג כתיב, סליחה, מדלג כתיב תאכלו, אלא יאכל, כאילו פסיבי. מה זה מצות יאכל?
עתידי.
בסדר, אז אתה יכול להגיד תאכלו, גם עתיד. אלא יאכל מעצמו. פה זה הדיוק. יאכל שהוא לשון עתיד, אבל לא רק עתיד. פה הוא תרגם את זה ככה. כן? אני לא מתרגם ככה, פה זה התרגום של הרב, זה לא הזוהר. אלא יאכל כאילו לבדו. פשוט מאוד זה יהיה בצורה פנימית כל כך, ודאית כל כך, שזה יאכל. אני לא אבקש ממך לאכול אותו, הוא יאכל. כן. כן, הוא חיבר ביניהם.
לא,
זה עסק ועמלק.
עסק
ועמלק. נכון, נכון, נכון. דרך אגב, הרב קוק אומר משהו חשוב על העניין הזה. זאת אומרת, תפסיקו לחשוב שהערב רב זה סתם. הוא מדבר על עמלק, על עסק. כלומר, לא לפחד, כן? על אירופה. על אמריקה. משמע שגם לעתיד לבוא יש שבעת ימים חג הפסח ואכילת מצה. כמובן, במובן הפנימי של הדבר. לא נצטרך לומר לך תאכל. זה יהיה אחל. כן, זה אמונה ודאית כל כך. כי הרי מה זה אמונה? זה לחיות את הדבר הזה. כן, לאמן אותו. אז המסע תהפוך להיות בעצם לחם חוקך. באותו זמן. כלומר, הלחם הבסיסי, התכונה של המצה, איך אני תופס את הלחם כמו מצה, אלא עם הענבה הנצרכת, הנדרשת, שלא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, נכון? כמו שכתוב במסכת ברכות י' ב', הרי האם דורשים יציאת מצרים לעתיד לבוא? אז יש מחלוקת בגמרא. האם יציאת מצרים אנחנו נזכיר אותה כמו שאנחנו מזכירים היום? אז אומרים לנו חכמים לסיכום, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל. כלומר, מה אנחנו נזכיר בהגדה של פסח מחר? שעבוד מלכויות, שהשתחררנו מאומות העולם. זהו, שחזרנו לארצנו, שאנחנו בעצם... זה מה שהחכמים אומרים בגמרא, ואנחנו לא נחגוג את חג הפסח אם יצאנו ממצרים, כאילו בעבר, כי אנשים לא מבינים מה זה אומר.
עכשיו הגדה החדשה.
יפה. כמו שכבר כתבו כמה אגדות חדשות, אני לא מדבר על היום. האגדה של פסח, לפני שיצאנו ממצרים, הייתה אגדה של פסח או לא? הרי עוד לא יצאנו ממצרים, אבל הייתה אגדה של פסח?
כן.
יפה. ארמי עובד אבי. זאת אגדה הראשונה שהייתה. כמה שורות יש? שורה אחת. כלומר, אני חושב שלפני זה הייתה אגדה שלמה. אבל כשיצאנו ממצרים, מה עשינו עם האגדה השלמה הזאת? צמצמנו אותה לשורה אחת, בשביל לתת מקום ליציאה החדשה. אותו דבר נעשה עכשיו. נצמצם את כל האגדה שלנו היום לשתי, שתיים, שלוש שורות. ואחרי זה נדבר על מה? על קיבוץ גלויות, על כל מה שקרה עכשיו. בדור שלנו. מי שלא מבין את זה, מי שלא תופס, זה דברי חזל, זה לא, אנחנו לא ממציאים כלום. הרי זה פסוקים של הנביא. לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים. אלא חי השם אשר הוציא אתכם מארץ צפון, מכל הצפון. מכל הגויים. מה אתם רוצים יותר מזה? זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא. זה הנביא. אז אנחנו צריכים תפיסה מחודשת של כל המציאות. לא לפחד רבותיי. זה לא בגלל שאנחנו חושבים ככה שאנחנו עוזבים את התורה. זה מה שמנסים לשבר לכם. שהתפיסה הזאת היא תפיסה יותר מדי מודרנית כזאת, חילונית, כן? לאומית. איפה התורה בכל זה? לא! לא! כמו ששאלו אותי פעם אחד באיזה רעיון, במכון. כן? מה הפן הדתי של יום העצמאות. אז אמרתי לו, למה שיהיה פן דתי? למה בפסח יש פן דתי? אז הוא מסתכל עליי ככה. אמרתי לו, למה בפורים יש פן דתי? והתחלתי לעשות לו את כל החגים של השנה. אמרתי לו, איפה הפן הדתי של כל זה? הוא אומר לי, שבועות, מה זה לא פן דתי? קיבלנו דתו. לא, לא. זה עם ישראל, זה הלאום. קיבלנו תעודת זהות. זה נקרא תורה, תורה היא של האומה. אתם תרגמתם את זה לדתיות. הפסח, פסח זה יום העצמאות הראשון. נהיינו חופשיים. שיגעתי אותו ככה על כל החגים. אז הוא אומר לי, אז אין בכלל, השאלה שלי לא עומדת. לא, אתה אמרת. כן. אין דבר כזה. רק שאנחנו לא מבינים מה זה דתי. דתי זה פשוט שהקדוש ברוך הוא הביא לנו מסרים מהשמיים. בדמותה של התורה, בשביל האומה הישראלית. אבל כדי שהיא תחיה, זה היא צריכה להיות עצמאית. כדי לגלות את זה לעולם. אז מה דתי בזה? אז כנראה שזה מפחיד כשאני אומר את זה בצורה כזאת, כי אנשים אומרים, וואי, הוא רוצה לברוח מהתורה. לא, לא ולא. אני מחזיר את התורה לאומה, זהו. התורה שייכת ללאום, התורה שייכת לעם ישראל, אל תפריד ביניהם. ובגינדה, ולפי שמחיית עמלק תהיה ביהודה הלב וניסן, ביד, לכן אור לארבעה עשר, מה זה אור לארבעה עשר? לא, בלילה שלפני, זה דרשת חז"ל, קוראים לזה אור לארבעה עשר, זאת אומרת בלילה שלפני מה אנחנו עושים? בודקים את החמץ, לאור הנר, נכון? מתי בודקים את החמץ? ב-13 בצאת הכוכבים, זה נקרא כבר אור ל-14. כמובן אם לא עשית את זה, תעשה את זה ביום. אבל אור ל-14 זה הפירוש בגמרא.
זאת אומרת, זה ביום האחרון של השנה האחרונה.
יפה. זאת אומרת, לענייננו, מבחינה רעיונית, ביום האחרון של הגלות. ביום האחרון של החושך. רגע לפני האור. ולכן זה נקרא אור לארבעה עשר. בודקים את החמץ לאור הנר, ותשימו לב, לא רק שבודקים את החמץ, צריך לבדוק אותו לאור. אור לארבעה, בודקים לאור. באיזה אור?
נר.
הנר. מה זאת אומרת לאור הנר? איך אתה יכול לבדוק את החמץ? רק לאור הנר. ואנחנו למדנו מה זה ייחוד נר. אתם זוכרים? הוויה אקיה, הוויה אלוהים, הוויה אדנות. כלומר, אם אתה רוצה לבדוק את החמץ, אתה צריך לבדוק אותו בשלוש קומות. בקומה הפנימית שלך, השכל, בקומה הרגשית שלך, המידות, ובקומה המעשית שלך, המעשית. וכל זה בגמטריה נר. אם אתה לא עושה את זה לאור זה, אז בדיקת חמץ שלך זה סתם איזה מין תולחן. אתה מסתובב ועם קערה, רק הוא רוצה שזה ייגמר כבר.
אבל תכלס, אם אתה מבין את העניין הזה, אתה
כולך
באור.
כן.
כי אתה מבין שזה היום האחרון של השנה.
זה היום האחרון של הגלות שלך בחיים.
ואתה רואה את זה במידות שלך
בתכלס. נכון, נכון. אבל בלשכה היא אומר לנו, תיזהר בדבר הזה, למה? תמיד תיקח איתך כשאתה עושה בדיקת חמץ, מלח. תמיד, קערה של מלח. אומר למה בנשחי? כי יהיו לך מריבות. בזמן שאתה בודק את החמץ, אתה תהיה בעד צבים שאתה לא תבין למה. למה? פשוט מאוד, כי עכשיו אתה מחסל את כל הרע לקראת הגאולה, והרע לא ייתן שיחסלו אותו בצורה כזאת פשוטה. אז הוא ילחם בך. איך הוא ילחם בך? הוא יעצבן אותך דרך הילדים, דרך האישה, דרך זה אתה תבקש ממישהו ללכת לשם, הוא יגיד לך לא רוצה, הנר שלך לא יעבוד, הפנה שלך, אשתך לא הלכה להחליף זוללות, אני יודע מה. הכל יבוא כדי לבלבל אותך, כדי שתיכנס לאיזה מצב של עצבים. ואז במקום לבדוק את החמץ לאור הנר, הוספת חמץ. אבל עשית את הפעולה דתית. רשמת וי, לא רשמת כלום. זה סתם פולחן, אתה לא מבין את עומק הדבר. אתם יודעים כמה זמן זה לקח ביור חמץ אצל הרב שלי? 5 שעות. כן? מי שפה בודק חמץ ב10 דקות, כל שנה זה מתקצר, כן? לא, 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 מה זה לא, היא בקעה הכל כבר, הכל. 5 שעות, למה? כדי למצוא את החמץ שבעשר הספירות שלי, בכל הקומה. איפה החמץ שלי במוח? איפה החמץ שלי בחוכמה? איפה החמץ שלי בבינה? איפה החמץ שלי בחסד, בגבורה, בתפארת, בנצח, בעוד, ביסוד ובמלכות? אתה חושב שזה ככה? כי המלך הוא בחינת חמץ שצריך לבערו. זה לא משחקים, סתם. התורה היא השחקן האמיתי של התורה זה אני, זה אתם, זה לא הדמויות שבתורה. ודא אור הנר דאי אורייתא ופיקודיה. זהו על ידי אור הנר שהוא התורה והמצוות. זה העניין, מה זה התורה והמצוות? זה הבחינה הפנימית, זה הבחינה היסודית, הבחינה היסודית בדבר הזה. כלומר, רק אם אתה מלא תורה, רק אם אתה בא עם אור של תורה, אתה יכול לבדוק חמץ. עם איזה אור תבדוק חמץ? אם אין לך תעודת זהות, אז אתה לא שכחת את הזהות שלך. אז איך תבדוק בלי זהות? הרי אם תלך בלי זהות, זה כמו סיפור של המרגל. אתה תשכח את הזהות שלך ותפול לזהות חדשה. ואית מרדון שנאמר בהם כי נר מצווה ותורה אור. אז אתה רוצה אור, ראית? אתה רוצה את האור של התורה? כן? רק איתה. אתה יכול לבדוק את החמץ. שעל ידי התורה והמצוות מבררים כל הבירורים ומעלים מן לגרום ייחוד זון שהתייחדו בייחוד השלים בביאת המשיח. צריך תורה חזקה. תורה פנימית, תורה שאתה קנית אותה, דעת קנית, מה חסרת? כן, בחוכמה יתבררו. אם אין לך חוכמה, אתה לא יכול לעשות בירורים. אז רק אם אתה בעצם לומד תורה ומפנים בתורה וקונה, רוכש את התורה הזאת ומתאמץ, אתה נוהג בחיים שלך תורה והגית בו כמו נהגת יומם ולילה. מה אתה עושה שאתה נוהג? אתה משתמש בהגה, נכון? בלי סוף. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אפילו כשאתה ישר זה תסתכל. אם אתה לא עושה את זה עם התורה, זאת אומרת שאתה בעצם לא מנווט בין כל מיני מכשולים, ואין לך עשר עיניים מכל הצדדים שלא יש לך מישהו, אתה לא נוהג. הנהיגה שלך זה מסוכן. אתה שופע, ואם שופעים, לא נוהגים. בטס, כן?
זה
העניין
של
ההפך
התורה.
הוא אומר לי זה העניין של הגה, והגית בו יומם ולילה. אם אתה הוגה בצורה כזאת, אתה מחבר יום ולילה. זה העניין. ואז ימחה הקדוש ברוך הוא את זרע המלאק מן העולם. כלומר, הוא צריך במרכאות, צריך, כי הוא בנה את המערכת בצורה כזאת, שהוא צריך אותך כביכול. שבזכות התורה שאתה כאן רוכש בעולם הזה, אתה מאפשר לקודש בריחו, אתה הופך להיות שותף לחיסולו של המלאק, למחייתו של המלאק מן העולם. הוא מפרש נר בליבה, נר הוא בלב. דהיינו, נר היא המלכות, העומדת במקום הלב, שזה אירנטי. כן, אז עכשיו הוא אומר שהלב הוא בעצם המלכות שבלב. אור, זה כבר לא נר, זה כבר לא הנר, זה אור עכשיו. אור זה בעיינים, הוא אור העיניים. תשימו לב מה כתוב על פרשת ויחי. מה נסתם? עיניהם וליבם. מעניין. מתי מסתמים העיניים והלב? שאיבדת בעצם את האור ואת הנר. פשוט. מתי זה קורה דה פקטו? שיורדים למצרים. הכל סתום. ורבי נחמן מברסלב אומר שהמצרים זה לא מצרים. זה כל הארצות מחוץ לארץ הקודש. רק שהוא קורא לזה בשם כולל מצרים. אל תתבלבל. דהיינו, אור הוא זה אירנטי, שבניינו מהחסד הנקרא אור. כן, אז החסד הוא אור, ואחרי זה המלכות היא נר, אז החסד מאיר את המלכות שהיא נר, אז יש לך נר ואור. אבל כשאתה, יש לך נר ואור, איך אתה קורא לכל זה? אור! או נר, תלוי. אבל אתה לא רוצה נרות סתם בשביל החומר. אתה רוצה נרות בשביל האור. אין לי מה לעשות עם שעבה. חוץ מאשר לעטוף דם חוץ. והם חמישה חסדים שכל אחד הוא שם הוויה. אז עכשיו, מה זה האור הזה? החסד זה חמישה חסדים. היסוד הפנימי שלו, כן, התכונה של זה, אם תפתח את הקופסה, אתה תמצא שם בפנים, חמישה חסדים. זאת אומרת, חמש פעמים של י' כבר. באמת? וחמש פעמים הוויה, מספרם, קופלמד 130. כמספר עין, כמו עין. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות טוב, כי עין בעין יראו, אתה צריך חמישה חסדים. אתה צריך לפתוח את כל הקופסה עם כל החסדים. דהי הוא אור הנר, זה נקרא אור הנר. יש יישוב כזה קטן.
אור הנר ליד...
זרות כמה. ונזוד לזרות.
ברור חי ואור
הנר.
כן, איזה סיבות, נכון. שזירנפין הוא אור המאיר למלכות, שהיא הנר. אז זירנפין, התפקיד של זו ללהעיר. זה מה שצריך לעשות גבר בבית. הוא צריך להביא אור לבית. האישה נמצאת בחושך. שהרי המלכות כתוב דלת לניגר מכלום. אם אתה לא מביא אור לבית, אז יש בעיה. אז הבית שלך נמצא בחושך. ואחרי זה אתה בבומרנג מחזיר עליך, ואתה נמצא גם אתה בחושך, כי אתה לא מעין. ואמר כי בדחילו ורחימו ביוטקה, בכוח יראה ואהבה. מה זה היראה ואהבה? הם סוד יוטקה. יראה ואהבה זה יוד והה של שם השם, שהם אבא ואמא, הדוחים את כל הקליפות. איך קראתי להם לפני רגע? עיניים ולב, אותו דבר. זה מוכין. מתערבים חשוכה וכדרותא מיניהו, מתעברים חשוכה וכדרותא מיניהו, רק אם יש את החוכמה ואת הבינה, אז כל החושך וכל השכחה, כל הקור, כל המדרגות החשוכות במציאות נעלמות. התעברו והתבטלו החושך והכדרות שהם הזון וקליפה. מכוח הזון וקדושה. אז יש מלחמה של זון וקדושה וזון וקליפה. שקיבלו כוח מאבא ואמא לבצלם. ובגינדה, ובשביל זה כתוב כי יום נקם בליבי. כי בלב שזעיר אלפין מתגלים אורות דאבא ודאמא, שעל ידם יעשה הקדוש ברוך הוא נקמה בזון וקליפה. אז זה הופך להיות, כן, ללב. אתם זוכרים איך התחלנו את הקטע הזה? לליבי גיליתי. נכון? ולמי לא גיליתי? שכחתם? למי הקדוש ברוך הוא מגלה את הגאולה? כתוב לליבי גיליתי ולמי לא גיליתי? דפה. זה אותו דבר, זה הבחינה העליונה. זאת אומרת, זה פנימי, זה רק פנימי. כלומר, מי יכול לגלות את הגאולה? מי יכול לגלות את השלב הגאולי? מי שמבין את הגאולה בעומק. זה נקרא בליבי. אז זה הסוד שהעניין הזה שדיברנו עליו מההתחלה, שהוא בעצם עין בית של הצדיקים. נכון? כי ליבם זה 72 בגמטריה, ליבם. ולכן אומר הזוהר 36 צדיקים ו-36 צדיקים.
לאיבריי לא גילים.
ולאיבריי לא גילים. כן, כל האיבריי. הפה, האוזניים, העיניים והכות.
כמו עם ישראל ביחס לאומות, ליבי גיליתי ולעברה אלוהים.
נכון, בדיוק. זה עם ישראל שמגלה את זה והאומות לא. אבל עם ישראל צריך לגלות אחר כך. זה התפקיד השני שלו. אחרי שהוא בעצמו גילה. את זה אתם יכולים לשמוע את הדפים שלכם. עכשיו אתם מבינים כמה פעמים בספר בראשית, כן, מופיעה המילה אלוהים, השם הזה. כמה פעמים?
32.
זה הלב. זה נקרא למד בית אלוהים דעובדה דבראשית. מעשה בראשית נעשה עם 32, באמצעות 32 שמות אלוהים. זה ההמשך שלנו עכשיו בזוהר, ועוד יש לדרוש את מילת בליבי. זה למד בית אלוהים בעובדה דבראשית. הנה. כלומר, בליבי, אומר הזוהר, זה 32 אלוהים שמופיעים במעשה בראשית, בעובדה דבראשית. זה רמז הלמד בית שמות אלוהים הנסתרים במעשה בראשית. כלומר, מעשה בראשית נעשה דרך שם אלוהים. למה הוא לא נעשה דרך שם הוויה? זאת אומרת שהוא היה בשם הוויה, לא היה בריאה. לא היינו עושים החוצה, זה היה נשאר בפנים. אז יש ריחוק פה, כביכול. כאילו הקדוש ברוך הוא מתרחק מעצמותו. אז החלק החיצוני במרכאות הוא זה שמגלה. כמו שאצלי עכשיו יש לי מחשבה, זה החלק הפנימי, ואני מדבר בחלק חיצוני. אז אני מעביר רק מה שאני רוצה להעביר, אבל מבפנים שמרתי עוד הרבה דברים. אז להבדיל אלף הבדלות, אין סוף, הוא נשאר אין סוף. זה לא בגלל שאתם רואים את מעשה הבריאה, שאתם רואים את כל הקדוש ברוך הוא. אתם רואים רק את החלק שנקרא בורא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק בורא. כלומר, יש לו מקצוע אחד, יש לו מיליארדים של מיליארדים של מקצועות, והוא גילה לנו רק את מקצוע הבורא. אז זה לא הכל. לא להתבלבל. לכן, הם מפורטים בתיקוני זוהר חדש, דף קופלה מג' עמוד א' ובהוצאה שלנו בעין. והם כנגד כף בית אותיות שמהם נעשים הכלים של הפרצופים. הפרצופים זה בעצם המכלול הספירות העליונות. אוקיי, יש ספירות ויש פרצופים. פרצופים זה כולל. ספירות זה פרטים. אוקיי? עכשיו, כדי שהפרצופים האלה יתגלו, מה צריך? צריך אותיות. כי האותיות הן לבלות, לא לשכוח. זה כמו טרמפ. האותיות משתמשים בהן כמו טרמפ. לפי צורת האות, ככה יורד האור. אוקיי? זה סימנים. הצורה של האותיות זה ציורים, כמו במחשב, כן? אייקונים, שמשתמשים בהם כדי להזרים מידע. אז זה נקרא שרוכבים עליהם. לכן המילה לרכב זה כ"ב. כלומר, אתה רוכב על האותיות. ולכן הם כנגד כ"ב אותיות שמהם נעשים הכלים של הפרצופים. הנה, אז האותיות... אלו הן הכלים של הפרצופים. עכשיו, כמה ספירות יש בסך הכל? 10. אם 10 ספירות של הנפש זה זעירנפין שמאימה, אז יש לנו 22 פלוס 10, עוד פעם לב. אז מה זה הלב? זה בעצם 10 ספירות שמתלבשות ב-22 אותיות התורה. כל זה נקרא לב. ועשר האמירן דעינון יוד מין ליבי. אז זה כמו ליבי. אתם רואים שבליבי זה 10 אמירות יוד, ולב 22 אותיות פלוס 10 ספירות. ועוד 10 מאמרות שהן נרמזות, כן, מה נרמזים באות יוד מין ליבי. אז במילה ליבי יש לנו הכל. יש לנו 10 ספירות, יש לנו 22 אותיות, ויש לנו יוד מאמרות שבהן נברא העולם. והם כנגד העשר ספירות של רוח וזירנפין, שמאבא. הוא מפרש עוד ולב וסוד הלב, היי הוא לב, זהו לב שהוא סוד זירנפין. למה קוראים לו לב? כי הוא בחזה. נכון? הוא פנימי, הוא פה. מי כנגד הלב? משה רבנו. נכון? משה, יעקב. יעקב בחוץ, זה משה בפנים. אז זה אותה מדרגה. זה בחזה, בחלק הזה. כשהוא תפארת, זה החלק האמצעי. זאת אומרת, איפה נמצאת התורה בעצם? פה. לכן קוראים לזה בצרפתית, לקש תורה. כן. סתם זה בדיחות של צרפתית. זה עכשיו יצא.
אין, זה לא
התפעה שמנתיק,
זה לא... אתה מבין?
זה לפעמים ככה יוצאים לדברים ככה.
אין, אין.
נכון, תורה היא תפארת, נכון. ובין ההיר ההוא, דאיתם הרבה, שבו מאיר זה שנאמר בו, ותרא אותו, כי טוב הוא. הנה, אתם רואים? ברוך שכיוונתי. אמרתי לכם, זה משה. זאת אומרת שהעניין פה, אימא שלו, כלומר, מי זאת אמא שלו לתורך העניין עכשיו? זה כבר לא אמא אמיתית, אלא ביטיה, נכון? ותרא אותו כי טוב הוא. מה זאת אומרת ותרא אותו כי טוב הוא? ביטיה לפי זה, מה היא? היא בת של יודקה. ביטיה. אז אם היא בת של יודקה, מי היא? רבקה. כלומר, היא מאותה קומה של משה. זאת אומרת שאם היא מסוגלת לראות שהוא טוב, זאת אומרת שהיא מאותה קומה. לכן היא מסוגלת לראות מאותה קומה. היא יכולה לזהות את זה. אם לא, היא לא הייתה, זה היה מעולם אחר. לכן הקדוש ברוך הוא זיווג זיווג, שאפילו האישה הזו שנקראת ביטיה, כן, שלכאורה היא לא שייכת למשה, מבחינה מערכתית פנימית היא כן שייכת. ולכן זה סוד הלב. היי הוא לב, זהו לב שהוא סוד זהירנטין, זה בין ההיא ראו להתמרבה. ולכן, עכשיו אתם מבינים את דרשת חז"ל, כשהיא פתחה את הטבע, מה היא ראתה? נתמלה כל החדר אורה, אור. אז למה? הנה, שנאמר בו, ותראה אותו כי טוב הוא, כי הוא אור.
זה ביור, לא בחדר.
מה?
זה ביור, לא בחדר.
לא, כתוב, נתמלה כל החדר אורה.
זה בלידה שלו.
כן? כן, כן. נכון, נכון. דבן ההיר, ההוא דה התמרבה, שבו מאיר זה שנאמר בו, ותראה אותו כי טוב הוא. והיינו משה שמקבל הערה מן החסדים של זירנטו. אז מאיפה הוא מאיר משה? מאותו אור הנר. כלומר, מהחסד של זירנטו. כלומר, חמישה חסדים. קוף למד. כן, כמה זה בגמטריה קוף למד? ומה זה 130? סיני. לא רק עין מקודם, אלא גם סיני זה 130. משה קיבל תורה מכאן. מזה. מקוף למד, מחמישה חסדים, כלומר מסיני. אז מה זה סיני? חמישה חסדים. זהו. ומה עושים החסדים? מכניסים להיריון, נכון? הרי מה יש בטיפת הזרע? חמישה חסדים, לכן האישה נכנסת להיריון. לפני זה היא כלי, בנויה מהגבורות, ובביאה השנייה מעבירים לה חסדים. מה קרה לעולם כשהקדוש ברוך הוא בעצם גילה חמישה חסדים? התנפח, זה נקרא הר סיני, הוא הפך להיות הריון. ובזה הכוח, עכשיו מי היסוד? הרי צריך שיסוד ייכנס. משה רבנו. הוא משמש יסוד. ובהרחבה, עם ישראל ביחס לאומות. כלומר, אנחנו יסודו של קודש הברוך הוא. מפחיד. כן? זה מה שכתוב. אני לא ממציא כלום. לכן כולם, ועמך כולם, צדיקים. כי אנחנו כולנו שמירת היסוד. אבל ועמך, לא לשכוח. העם הוא צדיק. בפרטים צריך להגיע לקומה של העם. ולכן אומר עלינו הרב קוק, הלוואי ונגיע לצל של כנסת ישראל. באופן פרטי. ולכן איך הוא היה חותם? עבד לעם קדוש. אני כל החיים שלי, אומר הרב, אני רק חושב להיות עבד לעם הגדול הזה. הלוואי ואני אגיע לסל של הקרסול שלו.
אם אין לנו את הבינה הזה, אנחנו מקבלים את הספינה.
יפה, זה נקרא סייפה וסיפה. ספרה וסייפה. ובזה הכוח יגאל את ישראל, כי הוא יהיה המשיח. עכשיו, אם אתה מדבר על המשיח, בעצם אתה מדבר על מי?
משה.
על גילוי, חמישה חסדים. על משה. ולכן כל עוד והמשיח לא בא ומגלה חמישה חסדים, שזה בעצם כל התפרצות החסד בעולם, אז זה לא משיח. אז הוא יהיה משיח. משה הוא המשיח. רק בסגנון חדש. בהופעה חדשה. לפי הדור, הוא בכוח זהירנטין, שהוא בחינת התורה שבכתב, עתיד להתגליה קודשה בריחו למשה באורייתא בגלותה בתראה. כלומר, אותו דבר, מה שקרה בהר סיני וכו', יהיה בזמן האחרון, בגלות האחרונה. זאת אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות למשה בגלות האחרון, בזכות שמרבים בו בלימוד התורה. עכשיו, אז מה הרווחנו מהגאולה הראשונה לבין הגאולה האחרונה? הרי אם זה אותו דבר, אז בשביל מה פעמיים? לא ייתכן שזה אותו דבר, נכון? הקדוש ברוך הוא לא סתם עושה פעמיים אותו דבר. אז מה החידוש שיהיה בגילו האחרונה? שזה יהיה כבר תורת הסוד. שזה כבר יהיה חסידות. כבר יהיה סודות התורה. ולכן אם לא מגלים את התורה הזאת בדורנו, אז כאילו מונעים מתן תורה ששייך לדור. ואם אתה עושה את זה חז ושלום, אתה הופך להיות בעצם מחבל נגד המשיח. זה מילים פשוטות. מי שלא לומד היום קבלה וחסידות, הוא נגד ביאת המשיח. הוא חז ושלום דוחה את ביאת המשיח. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה כמו בהר סיני, מחדש. כגבנה דפור קנה קדמה, כמו שהיה בגאולה הראשונה, שזה היה תורה שבכתב, עכשיו זה בתורה שבעל פה, ובפנימיות. דהיינו בגאולת מצרים, ואית מרבה שנאמר במוסף, וירה מלאך י' כאבה כאלה ולבת אש. שמה זה היה בלבת אש? הוא מפרש בקדמיתה, בתחילה, קודם מתן תורה, נתגלה אליו, הקדוש ברוך הוא בלבת אש, דנבואה, שהוא מכוח המלכות, ובגלותה בתראה, אחר שנגאל מגלות האחרון, שכבר לומדים את התורה, תהיה ההתגלות בלבת אש, באורייתה, בכוח לבת אש של התורה, שהוא בזעיר אנפין. אתם מבינים? תורה יותר פנימית. הרי התורה הראשונה, מה קיבלנו? תורה שבכתב. לכן זה היה במדבר, זה נקרא בלבת אש. הוא אומר, הזוהר, עכשיו אנחנו נקבל תורה שהיא בזעיר אנפין. ואיך נקרא זעיר אנפין? את חיים היא למחזיקים. בסדר? אז לא למנוע את התורה הזאת. כי מה זה שהקדוש ברוך הוא ירד ונתן תורה למשה? פשוט מאוד, הוא לימד אותו את התורה הזאת, כלומר, בדור, באותו זמן, התחילו לדבר. אז איך זה יהיה היום? אותו דבר. צדיקים, חכמים, תלמידי חכמים, יתחילו לדבר תורה כזאת. ומי שמבין את סוד הגאולה ומדבר עליה ועוסק בה. דרך אגב, אם רב לא מדבר על גאולה, אל תלכו לשיעורים שלו. הבבא סאלי עליו השלום, כל החיים שלו דיבר רק על גאולה. וכל החסידים, כל הרבנים הגדולים, זה העניין, כי זה בראשית בר אלוהים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. אין נושא אחר. ובגלל שאנחנו לא מספיק עוסקים בנושא הזה, אנחנו חז ושלום דוחים אותו. כי כשאתה מדבר על מישהו, מה אתה מעורר בך? געגועים, אהבה. אז צריך לדבר על הנושא הזה. הוא מפרש את מילת בלבת. מה זה שהוא מתגלה אליו בלבת? בלבת אש. מעניין. ואמר, ודע בת מן בראשית. כלומר, הוא אומר, מאיפה באתי? בלבת. אש. זאת אומרת, אני כמעט בראשית, נכון? בינתיים יש לי פה בת אש. כלומר, במילה בראשית יש בת של האש. כלומר, מה נשאר לי? רש ויו. בסדר? 210. נשים אותם בצד. זאת אומרת, ואותיות בת מן בלבת הם אותיות בת מן מילת בראשית, והיא כמו בת עין. מה זה בת עין? הבחינל, הדבר האמצעי. זאת אומרת, התוכן, שהיא נקודה שחורה של העין, שהיא כאין אות יוד. יפה? זאת אומרת, אם היא בת של יוד, אז יש לי כבר היוד הזאת, אני יכול כבר להכניס אותה. דהי כלילה מעשר אמירה שהיא כלולה מעשר המאמרות שהם כנגד עשר ספירות דאבא. ולמד בית אלוהים דעובדה דבראשית ואותיות בעל מן בלבת, כן, כי הרי בלבת אין רק בת, יש בית למד. הם למד בית שמות אלוהים הנזכרים במעשה בראשית, והם באימא, רוצה לומר שעשר ספירות דאבא ממתיקות את למד בית אלוהים באימא. איך קוראים לאימא בתורת הקבלה באותיות אחרות? רש. זה נקרא רש מילים. לכן הרש גם כן נכנסת. אז יש לי בראשית. ואמר עוד, כי מה שאמרנו, כי בת כלילה מעשר אמירה, בת כלולה מעשר המאמרות, שהן סוד עשר ספירות באבא. הרי מי בנה את הבת? האבא, אבא יסד ברצה, נכון? אז אם יש לי בת שהיא כלולה מעשר אמירות, מעשר מאמרות, הן סוד עשר ספירות באבא. הנרמזות במילת בת של בראשית, אז המילה בת של בראשית, מי עשה אותה? החוכמה, נכון שנקראת ראשית, ראשית חוכמה. היא בת עין וכמה. היא בת עין שהיא נקודה קטנה שחורה, כן עוד יוד, הרומזת על אבא. כלומר, בשב יוד כבקה, היוד זה אבא, זה חוכמה. שהשגתו נעלמה ושחורה לתחתונים. אנחנו לא מבינים את זה, אז הוא מופיע כמו נקודה. יש יותר גבוה מזה, זה כוסות של יוד. אבל בינתיים אפילו היוד מבחינתנו זה נקודה, ונקודה בעולם הזה מה זה? אין סופיות. זה הכל, הכל אפשר עם נקודה. כשאתה שם את העת שלך על הנייר, אתה מתחיל בנקודה, נכון? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה אני הולך לעשות עכשיו? אתם לא יודעים. אני יכול לעשות הכל, קו, עיגול, אני יודע מה, צורה, ציור, עוד. אז כל פעם שאני מניח את העת על הקלף, אני כבר באבא. באמת? כשאני מתחיל לכתוב, אני כבר באמא. כשיש שכל למה שאני כותב, אני בזעיר אנפין. וכשיש בעצם בניין שהופך אותי למציאות אחרת, כי שלחתי את זה למישהו, זה כבר מלכות. דאית מרבה, שנאמר בה שחורה אני, אז על מי נאמר שחורה אני ונבא? על אותה נקודה. על מי זה? אבא. אז אבא אומר, אל תראוני שאני שחרחור. זה פשוט כדי לרדת למקומות התחתונים שנקראים, לא, שמש. ששזפת מי השמש והירנתי. כלומר, אני ירדתי מהקומה שלי, אני בחוכמה ובינה. ירדתי לקומה התחתונה שזה שמש. אז מי בעצם שיזף אותי? השמש, אני נעשיתי שחורה כדי שזה יתגלה קצת. אחרי זה ירד למלכות. ומי שלא מבין את זה, בני אימי ניחרו בי. סמוני, בחוץ, הם לא מבינים. לכן שחורה אני, אגם שאני בסוד נקודה שחורה של אותיות, ונבה, מה זה ונבה? אז זה נווה, כן?
נווה זה
יפה. אז מי זאת ונווה? אני שחורה, אבל אני נווה. נווה זה...
אותה מלכות.
נאה. כן? אבל אני בעצמי נאה ושלמה בעשר ספירות. אז מי אומר, מי מדבר? החוכמה. נכון? אז החוכמה מדברת. לכן היא מדברת בלשון נקבה. שחורה אני, החוכמה, ונבה, אבל אני יפה. מאיפה אני יפה? למה נעשיתי יפה? מה ההמשך? מבנות ירושלים. בגלל שיש לי בנות למטה, בגלל שיש בנות ירושלים, בגלל שיש עם ישראל למטה, אז החוכמה האלוהית יכולה להופיע, אז היא יפה. ובנהיר אור, ובכוח עשר ספירות של אבא, מאיר זה רנפין וחסדים הנקראים אור. באמת? אז זה הכוח של העשר ספירות. וזעירן פין מאיר בעשר ספירות האלה. הדאו דכתיב זה שכתוב בתורה אור. כלומר, תורה היא בחינת אור. זעירן פין נקרא תורה שבכתב, שבנינו על ידי אור החסדים. אז כל התורה שבכתב, זעירן פין, סליחה? שבניינו על ידי אור החסדים. כל התורה שבכתב זה זעירן פין. ואמר עוד כי למד בית אלוהים בהנהיר מקווה. בלמד בית אלוהים של מעשה בראשית שהם צוד הגבורות, עכשיו זה הגבורות, אמרנו שיש חסדים, אבל יש גם גבורות. זה 32 הופעת שם אלוהים, בנהיר מצווה. ולמד ב' אלוהים של מעשה בראשית, שהם סוד הגבורות, בהם מאירה המצווה, שהיא המלכות שעיקר בניינה מהגבורות. בסדר, צריך 32 כאלה. כמה זה 32 כפול 86? חצוף. הרי יש לי 32 אלוהים. לא יודע, אני פשוט... 2752. צריך לי לבדוק מה קורה בשם הזה. כנראה שיש לזה סוד.
זך מלכות.
זך מלכות. חפשו. 2752, הוא אמר זך מלכות. כי 27 זה זך ומלכות 52, שם בן. אבל פה 2700, יש כנראה משהו בזה. זה לא סתם שיש 32 אלוהים. אני אנסה לבדוק את זה. ואית מרבה, שנאמר במלכות, נר השם נשמת אדם. שממלכות הנקראת נר, נמשכת נשמת אדם. כלומר, כל הנשמות נמשכות מאיפה? מהמלכות. נכון? אבל איפה, מאיזה מלכות אנחנו מדברים עכשיו? של איזה עולם? עולם האצילות. עכשיו, אם זה עולם האצילות, ממה בנוי עולם האצילות? מה יש בפעם הראשונה בעולם האצילות שלא מופיע לפני?
בחירות.
נכון? ואותיות. אין לפני זה. זאת אומרת, מאיפה אנחנו יוצאים בעצם?
ספירות
ואותיות. זאת אומרת שלפי האותיות יש לי בעצם אני מציאות. לכן כשמרימים ספר תורה, אני מסתכל על מי? על אבא שלי, על אמא שלי, מי זה לצורך העניין? האותיות. אז אני מסתכל בעצם למי שנותן לי חיים בפנים, גם אם יש לי אבא ואמא. אבל פה זה אבא ואמא פנימיים יותר, אז זה אותיות. עכשיו קוראים לי יואל, אז אני הולך להסתכל על היו. כלומר שורש נשמתי, קיבלתי את הכוחות שלי מהאותיות. עכשיו תשימו לב, כשאני לומד תורה, ויש הרבה יהודים שאני לומד, כמעט בכל מילה יש יהוד, מה אני מקבל?
ההערה של היהוד.
יפה. כלומר, מה אני עושה? אני מחיה את עצמי עוד יותר. אז העסק בתורה הוא מפגיש אותי כל הזמן עם השורשים הפנימיים של הנשמה שלי.
אתה מוברים לעצמך.
נכון. צדיק ימין הרבה? יש. לא צריך הרבה, צריך 36. בכל העולם. בסדר? זה חשוב. חוץ מזה שצדיק זה שילוב. אז יש לך יוד. 36 אמרנו בארץ ישראל, ו-36. אחרי ההתפלגות. נכון. מה אתה אומר, הם חזרו או לא?
מה
ראש
החברות? ככה, זה נושא שנוסע אותך.
אה?
זה עדיין יהודים בחוץ, אבל אתם עדיין שם.
לא,
דווקא
הרבי הוא יגיד שהם צריכים
להיות כאן.
סגרנו את זה בשיעור הקודם, שהם חזרו, והיהודים בחוץ לארץ הם בהסקר. זה נאמר בשיעור הקודם פה.
כן.
עצם
האור מושך.
מורי ורבי, התלמיד של... רבי יוסף חי הכהן, רבי דוד חי הכהן, הנזיר, כן, הנזיר, מקובל אלוהים, כן, אומר שהיום אין יותר השגחה אמיתית על יהודים בחוץ לארץ. כך הוא אומר.
מה יש כן?
מרחוק, כאילו מסתכל על ארץ ישראל ורואה קצת שיש פה מישהו. רק כדי להמחיש את זה. מה זה אומר? שאומר שבעצם הם נמצאים בסכנה גדולה. בסדר? ושצריך ממש להכיש את העניין הזה, שעל זה צריך לתת את הדעת. כן, עבדכם הנאמן נכנס לעמותה שאני לא יודע איך נכנסתי לשם בכלל. כאילו, שלח לי קורות חיים, שלח לי זה, שלח לי זה, שלח לי זה, שלח לי זה. בסוף שלחו לי מכתב, תחתום. כן. תפקו אותי שם. עם הרב שרקי, עם הרב סוקרמן, עם הרב... לא יודע מה, שלושה זה, ונעפתי כאילו אחראי על הכסף של העולים למצרפת. לא הבנתי איך אני עושה את זה, אמרתי לה, אבל אין לי זמן! תדאג, רק פעם בשנה תבוא תעשה חתימות איתנו, אנחנו זה עמותה, וזה וזה וזה. רק להעלות את היהודים מכל העולם, כן? לא רק מצרפת, לארץ ישראל. אז בעזרת השם, נעשה ונצליח.
אמן.
ממש להחיש את העניין הזה. טוב. אז אתם רואים איך כל הדבר הזה בעצם מתרקם לאט לאט, ירקם ככה. אז הקדוש ברוך הוא, זה הבניין שלו. אז הבת מילה בת, וכלולה מ-10 ספירות, וכל הבניין הזה, זה אמא. לכן, הספירות של אבא, ממתיקות את למד בית אלוהים של אמא. אבא צריך למתק את אמא. כל הזמן, כל הזמן זה עבודה שלו, מקצוע. מה אתה עושה בחיים? ממתק.
הפוך.
או הפוך? מה זה הפוך? זה אסור. הפונקציה שלו, האמיתית, זה למתק. בסדר, אבל זה העבודה שלו. זה למתק, מה לעשות? אתה חייב למתק, כי אתה צריך להשפיע חסדים. זה מה שצריך לעשות הזכר בעולם הזה. להשפיע חסדים. אני לא מדבר רק על האישה, כן? אני מדבר בחיים.
כל מקום.
כל מקום.
המלח והסוכר
דומים. נכון. אתה רוצה למתק את בניה ואת המלח. נכון. זה כבר הוא קולינרי. היה קליבלי עכשיו קליבלי. ואמר עוד, כי מה שאמרנו, כי בת כלילה מעשר אמירן, בת כלולה מעשרה מאמרות, שהם סוד 10 ספירות דאבא. הנרמזות במילת בת של בראשית. מה? קראנו את זה. לא, רק קראנו. קראנו, כן, אולי קראנו. יהיו כמה, כן, הוא צודק.
אמרנו את זה.
כן, כן, עד הסוף, נשמע את הדעה. כאן חסד, נכון? כאן חסר מאמר גדול, והוא נקפל בתיקוני זוהר חדש. תתתי תתתה. אוקיי. אז בואו נדלג על זה. פשוט שם מפרט את 10 מאמרות של החוכמה ואת למד בית אלוהים של הבינה, שהם גם כן שורש החוכמה, נכון? ואמר, ואחר כך חוזר לדרוש בכללות שניהם, העולה לשם מבית. שבו 7 שמות של אנה בכוח, וכן יש שם רמזים בסוד טעמי התורה, דרושים רבים לענייני הגאולה הקרובה. כי יום נקם בליבי וכו' וכו'. כלומר, הזוהר בעצם בתיקון שלנו, תיקון כף א', שהוא תיקון מאוד מאוד ארוך, אתם רואים כמה זמן אנחנו נמצאים בו, ועוד לא סיימנו בכלל. אז הוא עוסק הרבה 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 בגאולה ובכל העניינים של הגאולה. ואחר המאמר של הזוהר חדש, שמסיים בפסוק ולא ייכנס עוד מורך.
למה זה לא מופיע?
מה? כי יש מקומות חסרים, לא מצאנו את כל הזוהר.
אבל הוא אומר, נתפס. חסר כאן, אבל נתפס.
בסדר, אז עשו כל מיני חיבורים. הרי זה לא הופיע כספר. זה חלקים, חלקים, חלקים שחיברו אחר כך. הוא לא כתב לנו ספר, הוא כתב. פשוט כתב. כמו הרב קוק, הוא לא כתב ספר אורות. הוא כתב.
אז זה כמו כל המחלוקות. מי ערך ומי
עשה. בסדר, אנחנו יודעים מי ערך. מי שרוצה להאמין אחרת, יאמין.
לא, אנחנו עומדים נערך, אנחנו עומדים רק מה הוא לא ערך.
בסדר, אז זה מה שיש לנו. זה מה שקיבל. אתה מאמין שיש משגיח? אז אתה לא זוכר משגיח. מה שצריך להתגלות עד היום, זה מה שהתגלה. מה אני צריך לאכול את עצמי?
אני יודע איפה זה.
למה זה במקום אחר? מה
זה? זה כמו שנוען את זה.
לא חשוב.
למה? יש לך תיקוני זוהר חדש ויש תיקוני זוהר. תיקוני זוהר חדש זה ספר אחר. תיקוני זוהר ספר אחר.
הכל בסדר. הכל נמצא, אנחנו נעבור בעזרת השם על כל הדברים לאט לאט. כתוב ולא ייכנף עוד מורך. ומה המשך? לא. מה המשך? יפה, והיו עיניך רואות את מורך. זה המשך של הפסוק. ולא ייכנף עוד מורך. מה זה ולא ייכנף עוד מורך? מי יכול להסביר לי את זה בעברית?
שהמורה
כבר לא יהיה מחוסה. כלומר, מה הוא יעשה? כלומר, יש פה בעצם נבואה שהמורים של התורה, הרבנים של סוף הגלות, מה הם יעשו? הם יגלו. יתחילו לגלות. כלומר, לא יהיה עוד כנף, לא יהיה עוד משהו שמחסה. והיו עיניך רואות את מורך. אתה תראה את המורה. העיניים שלך, החוכמה שלך, תראה.
זה עוד מהמורה שמחים.
נכון, נכון. במאמר הזה, והיינו, וגטפוי זה שכינתה. גטפוי זה הכנפיים של השכינה. כנפי השכינה זה אצילות. אינון הם סוד חיסוי דם, חיה ואוף. אתם יודעים שכששוחטים, חייבים מצווה לחסות את הדם. יש אפילו ברכה על כיסוי הדם. רוצה לומר, הם מחסות על הנפשות הנקראות חיה ואוף. אמרנו שיש כמה מיני נשמות בעולם הזה. כל אחד הוא מקומה אחרת. אתם זוכרים את השיעור של רבי חיים ויטל? בספר החזיונות של רבי חיים ויטל, הוא מספר על מקום בגן עדן שבו הוא רואה כמה קומות ובכל קומה מהלכים דמויות אחרות מהלכות. פעם הוא רואה קומה שלמה כולם ברווזים. ככה הוא מדבר, אחרי זה הוא רואה איזה מין קומה עם חור, והוא עולה בסולם, רואה שם דמויות אחרות, חיות אחרות, אבזים. אחרי זה הוא עולה, עד שהוא מגיע לבני אדם. אז הוא מסביר שם שיש בעצם קומות בגן עדן, ומי שלמד רק משנה בעולם, אז הוא כמו אבז. ורק מי שלמד תורת הסוד הוא כמו בן אדם שם. ככה הוא אומר. בלי נדר פעם אני אביא לכם את זה, נקרא ספר החזיונות. זה לא סתם חלומות. הוא מסביר לנו שזה ככה עובד. בסדר? זה נקרא חיה ועוף. כלומר, יש כל מיני מדרגות בדמויות נשמתיות, שהן בסוד דם, כמו שכתוב, כי הדם הוא הנפש. ואלו הנפשות הן מעולם היצירה, ששמים לב, זה נשמות שבאות מעולם היצירה, מבחינת מלאך מתת, שהם הנפשות הנקראות חיה ועוד, ויש שם אחיזה לטיפות. למה? כי בעולם היצירה זה חצי אותו, חצי הורה. אז יש אחיזה לטיפות לאותם נפשות, לאותם נשמות. במילים אחרות, אם מישהו נמצא מאותה נפש והוא נמצא בעולם הזה, כל הזמן יש לו נטיות קליפות. כל הזמן הוא בתוך זה, מנסים לתפוס אותו קליפות, והוא רעד, והוא בורח, כל החיים שלו זה ככה. בסוד עת הדעת, טוב ורע. לכן, כנפי השכינה מחסות עליהם, להגן עליהם מן הקליפות. אז מה עושה שם השכינה? מעולם האצילות, מעולם הבריאה, היא מורידה את הכנפיים, ומחסה עליהם בעולם היצירה, כדי שלא יהיה יותר מדי אחיזה לחיצונים עליהם. ומחסה עליי הוא ברחימו, שהשינה מחסה עליהם בכוח אלו הצדיקים, שמקיימים את המצוות באהבה. איך הוא עושה את זה הקדוש ברוך הוא? הוא משתמש, מי זה הכנפיים האלה? צדיקים בעולם הזה, שכל הזמן הם מלמדים תורה ומקיימים מצוות, אבל איך הם עושים את זה? באהבה. נכון. זאת אומרת, מה קורה פה? בעצם מי זה הכנפיים האלה? אותם הצדיקים, המקיימים את המצוות באהבה. לכן
השכינה מכסה עליהם,
השכינה מכסה עליהם בכוח הצדיקים שמקיימים, שמורידים את ה... בסדר, אבל זה הם. אבל מה זה הכנפיים?
זה השכינה.
לא,
אם הצדיק לא עושה את המצוות,
לא, זה לא המצוות, זה לא הצדיק. השכינה שמופיע בעולם הזה דרך זה שהמצוות נעשות באהבה על ידי הצדיק. אז זה מכלול כזה. וכד מחסה עליו ברחימו דאהבה, וכשהשכינה מחסה עליהם באהבה, אז מי תופנה לא שלט עליו. אז מי המבול, כן, תופנה זה המבול, הרומזים על הקליפות אינם יכולים לשלוט עליהם.
רק באהבה.
זה הרבה דברים. כלומר, כל פעם שאתה עושה מצווה, אם אתה עושה אותה בגלל שאתה צריך לעשות, כי מה אני עושה? התרגלתי ואני צריך. או שאתה שמח לעשות את זה בפנים. אתה עושה את זה מאהבה, בריבוי של אהבה, בריבוי של תשוקה. אתה כאילו, תדמיין, בוא נראה אם אתה עושה את אותה, כשאתה הולך לעשות משהו שאתה כן אוהב, לאכול, אתה עושה את זה באותה עוצמה. זה לא נגיד כך. מכוח החסדים שהיא ממשכת עליהם. הוא מפרש עוד מים רבים דמי תופנה, אז המים רבים של המבול, כן? שמים הזדונים לא יוכלו לחסות, לחבות את האהבה בישראל באבוהון ובשמיה. כלומר, כל המים הרבים, מים רבים, אתם בשיר השירים, נכון? מים רבים לא, כן, יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו. כלומר, שום מים זדונים, שום מים עקורים, שום מים של הקליפות לא יוכלו לחבות את האהבה של ישראל ביחס לקדוש ברוך הוא, לאבא שבשמיים. כי כשעושים מצוות מאהבת השם, הם ממשיכים חסדים עליונים שלא יוכלו הקליפות לחבות את אהבתם כאביהם שבשמיים. כלומר, אם כבר עושים מצווה, תעשה אותה באהבה. כמובן שגם אם אתה לא תעשה באהבה, יש מדרגה. אבל הדבר הגדול זה לעשות את זה באהבה.
חיבור יהיה לך אם לא תעשה באהבה.
יש חיבורים אחרים.
נכון, אבל כשאתה עושה
באהבה... נכון. והוא זימנה, קרצה יהיה על ארבע חיוון, באותו הזמן של ביאת המשיח, הכיסא, דהיינו, הבינה שהיא כיסא לאבא, השרה על ארבע חיות. זאת אומרת שכשהגאולה תתגלה, היא תתגלה בסוד כיסא, שיש לו ארבע רגליים, וגם זנב קטן, כן? וארבע רגליים זה ארבע חיות בעצם. לא להסתכל על כיסא כמו כיסא. זה פשוט ארבע רגליים שהם דמות ארבע חיות, שהן חסד, גבורה, תפארת ומלכות. כלומר, הגאולה יורדת ויושבת, מתיישבת על חסד, גבורה, תפארת ומלכות. זה ארבע רגליים של הכיסא. בסדר? למה מה? מה זה חיות? חיות זה לא... זה חיות, זה מדרגות של חיים, מנגנוני חיים. בגלל שבעולם שלנו זה מתורגם ככה. אבל זה לא שזה אומר זה. גם יוסף הוא אומרים שזה שור, אז מה יוסף זה שור? במצרים עקו את הדברים חז ושלום למציאות כזאת. אנחנו יודעים שזה כוח. אם אנחנו אומרים יהודה גור אריה, זה לא שיהודה הוא אריה. אם אני אקח למשל בעולם הזה, בעולם החיות, דמות, אז זה מה שהכי דומה לו. עכשיו, מה אני לוקח? לא לוקח את האריה, אני לוקח את הדמויות של האריה. מה יש לאריה? הוא אמיץ, הוא גיבור וכו' וכו' וכו'. זה מה שזה אומר. הוא מסמל כוח. אז לא לפעול חז ושלום לכל מיני מדרגות של עבודה זרה, זה מה שעשו, חז ושלום, אסור לנו לצייר דברים כאלה. שהם בסוד ארבע חיות הקודש. זה נקרא חיות הקודש.
יום אחד כשהגעתי לכפר, הרב גרודנר אמר לי, כל החיים שלי לא הבנתי מה זה חיות הקודש, עד שנכנס לבית ספר בכפר. וראיתי את הילדים. ודאי הוא, ועל זה רומז הטעם, שופר הולך, כן, שבינה הנקראת שופר, היא הולכת לשרות על זירנטי. והטעם רביע רומז על מרובה, שהבינה רובצת על ארבע חיות, חסד, גבורה, תפארת, מלכות. כלומר, תמיד אנחנו חוזרים על התמורים שיש ריגוע ועיגול. נכון, אבל תמיד זה נמצא. למה אנשים נמשכים היום בהמונים, במיליונים לכדורגל? כי מנסים להכניס עיגול בתוך ריבוע. אני לא צוחק. זה בתורת הקבלה. רק שזה מופיע בכדורגל כאילו דבר חיצוני כזה. אבל יש משיכה למשהו. באמת? לחבר עיגולים ויושר.
מי שלא מתאר מקבל מלבי.
והטעם, כן? דרגה. רומז בשיט דרגין שהבינה תשרה בשש מדרגות, דהיינו בכל הוו כתבות איזה אירנפין, 1, 2, 3, 4, 5, 6. כל זה, זה בעצם כל העולם שלנו. המילה בראשית, זה המפתח של הכל. נכון. ועינון שכנגדם הם שש מעלות לכיתה, שהם וו כתבות בבריאה. אז יש שש מעלות לכיסא. אבל הכיסא יש לו ארבע רגליים, שזה חסד גבורה תפארת נצח. סליחה, חסד גבורה תפארת מלכות. כלומר, זה אירנפין ומלכות, אפשר לומר. אברהם, יצחק, יעקב ורחל. ויש בעצם קומות בפנים. כמה קומות יש? שש מעלות לכיסא. במילים אחרות זה כיסא כזה. אם הייתי צריך לצייר אותו.
זה
אבק קצוות. זה אבק קצוות למטה. זה השש, ופה יש ארבע רגליים שהם בעצם החיות. עכשיו, בשביל מה צריך כל זה?
זה כל קומה וקומה יש לך משהו.
הרי מי יושב על הכיסא הזה? הבינה, נכון?
הבינה זה הכיסא.
הבינה זה הכיסא. החוכמה יושבת, נכון? זה נקרא דמות אדם. על הכיסא. עכשיו, למה זה יושב על כיסא כזה, מרופד עם שש שכבות? כן, זה בתוך, אני סתם ציירתי את זה ככה, זה כאילו להמחיש לכם. זה אומר שבעצם, עצם הישיבה על הכיסא, זה רצון להתגלות על כל המדרגות האלה, התחתונות, של העולם שלנו. זה נקרא לשבת. כשהקב"ה יושב זה גילוי שלו, זה ביטוי לגילוי. קום מכיסא דין ושב על כיסא רחמים, כלומר תתגלה. והוא זימן באותו הזמן של ביאת המשיח, יאמר הקב"ה לישראל, הוא יבקש מאיתנו, שזה עכשיו רבותיי, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. לך תעשה לי עכשיו, כן, כל התוכניות בטלוויזיה, זה רק אוכל. כן? אז עכשיו מה זה אומר? שאנחנו בחוץ, לא בטלוויזיה, בחוץ צריכים לעסוק בזה. זאת אומרת, יש משהו בעולם שקשור למאכלים עכשיו. כי המאכל זה הדבר הכי פנימי שיכול להיות. זה המצווה הראשונה שאדם קיבל. לאכול. מכל עץ הגן, אכול תאכל. ומה זה לאכול? זה להסמים רעיון. אינטגרי. זאת אומרת, אני לוקח רעיון ואני בולע אותו. לכן הכל נקרא אכילה, גם זיווג נקרא אכילה. ולכן העולם שלנו היום, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עכשיו להכין לו אוכל טעים. אבל לא במטבח, אלא בסלט שלנו שאנחנו עושים במטבח התורני שלנו. תעשה לי מטעמים, תלמד בצורה שמה? כשהקדוש ברוך הוא כאשר אהבתי. מה זה כאשר אהבתי?
זה מילת מחתר.
יפה, אבל מה זה אהבה? תורת חסד. לכן נאמר, ותורת חסד על לשונה. זאת אומרת, איזה תורה הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד לפני, באותו זמן של ביאת המשיח? תורת חסד. ומה זה תורת חסד? תורת עצמות. כך אומרים לנו חכמים. בסדר? לכן כאשר אהבתי, הוא מפרש, מי מבקש את זה? יצחק, נכון? מיעקב, או מיצר. נכון? הוא מבקש. מי שיביא לו את זה, הוא יקבל את הברכות. עכשיו הזוהר מגלה לנו, אנחנו לומדים. ברוך השם. זה כאילו עכשיו, מי מגלה לנו את זה? רבקה. אתם מבינים? הזוהר הזה עכשיו זה רבקה. היא אומרת לי, עכשיו רבקה, לנו, שמעתי שהקדוש ברוך הוא מבקש חתמים. לך מהר. הם לא יודעים את זה עכשיו עדיין. לך אתה, תתחפש, תעשה מה שאתה רוצה. לך תעשה לי, אני אעשה לך. בוא נעשה משהו ביחד. כלומר, המלכות נפקה, מבקשת מעם ישראל, עכשיו בוא נעשה איזה מין מטבח מולקולרי. כן, משהו מיוחד. יפה מאוד. כלומר, יש לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים ללמוד. מעניין? כלומר, אם אני הולך לראות מה הוא הכין לו, יפה. בדיוק מה הוא אוהב. אני אצטור כל הזמן. אני יודע בדיוק מה הוא אוהב. מה זה אומר מבחינתי? שאם אני לומד מה יעקב הכין לאבא שלו, ביחד עם רבקה, זה המטעמים ששייכים לתורה שאני צריך ללמוד בדור הזה. פלא פלאות. רוצה לומר, על ידי קיום המצוות התבררו הניסוסים קדישים, זה נקרא הבירור. מה הוא עשה לו? מה עשה הביא לו?
צייד.
איזה צייד? כלב הוא הביא לו. כן, ככה כתוב. הוא הרג כלב, כמו התמונות של ימח שמה וזכרם, אתם רואים, תולים כלבים ומרביצים להם באכזריות, אתם לא מבינים מה הולך בפייסבוק הזה, השם ירחם. אני לא יודע בכלל אם מותר לי להיכנס לדברים האלה. כל כך אלימות וכל כך קלקול של, של, של זוועה אנושית. רוצה לומר, על ידי קיום המצוות התבררו הניצוצים קדישים, ותתרבה הקדושה העליונה. אז אנחנו צריכים עכשיו להכין מאכלים חדשים. ולא מפיקודים זה לא תעשה, ולא כעוברים, כן, על מצוות לא תעשה. דהוא אקריב לממנה דעשיו, שאותו מקריב הממונה של עשיו, שהוא עשה מחמם המביא לפני הקדוש ברוך הוא, שישראל עברו על מצוות לא תעשה. כלומר, מה הוא עושה? באותו זמן שעם ישראל יכין מאכלים לקדוש ברוך הוא לפני הגאולה, מה יעשה עשיו? ילשין על עם ישראל ויגיד שאנחנו עושים רק שטויות ועבירות. כמו היום. מה עושים הורמות? רק מדברות עלינו רע. הנה. כלומר, ההצבעות נגד עם ישראל, זה כאילו הם הולכים להגיד למי? לקדוש ברוך הוא, תראה מה שעם ישראל לא עושה. אז אנחנו מתפללים למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. ולמה הם עושים את זה? לקט רגע בהון לישראל. הם רוצים לקט רגע את עם ישראל, כי הם מרגישים בתת מודע שהגיע הזמן הגאולה שלמה. ולכן עם ישראל היום עושה מאכלים טובים. לא להתבלבל רבותיי, אל תיפלו למלכודת הזאת. כי הרבה 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 מעם ישראל נופלים למלכודת והולכים כאילו זה נכון. שוברים שתיקה וכל מיני שטויות. אסור לפעול למלכודת הזאת. תאמינו שאנחנו בצדקת הדרך, אנחנו משתדלים הרבה. גם האנשים שהם לא במרכאות שומרי תורה ומצוות, משתדלים, כי הם אוהבים את עם ישראל.
הוא מוציא את המצוות מהלב.
נכון? נכון? אז צריך להיזהר לא לקטרג על עם ישראל בדור הזה. השבוע הלכתי לראות את התלמיד שלי היקר, שהבן שלו מסכן, קטעו לו את הרגל, בגלל הפיגוע. כן? תלמיד ממכון מאיר.
הוא אומר לי, אתה לא מבין, יש לי רק משפט אחד שחוזר לי כל הזמן בראש, שלמדתי איתך, הוא אומר לי, במכון. אז אמרתי לו, איזה משפט? הוא אומר לי, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע, ומצדיקי הרבים, ככוכבים. מי שמרבה להצדיק את עם ישראל, כך הוא אומר לי. ילד שהבן שלו יש לו חצי רגל. הוא אומר לי, אני רק מצדיק את עם ישראל. אני עוד יותר באמונה, עוד יותר באהבת השם, עוד יותר בכוח. פשוט צדיקים, אי אפשר להבין את זה. אז היו עיתונאים, אז הוא אומר לי, מה אני אגיד לעיתונאים? אמרתי לו, תגיד להם רק דבר אחד. אנחנו פה אוהבים את עם ישראל. אנחנו באחדות אחת אוהבים את העם שלנו. גם מי שלא דומה לי. אני צריך להתחבר אליו ולהשפיע ולהראות לו, וגם הוא יראה לי דברים שחסרים לי. אז הוא אומר לי, זה מה שאני הולך לעשות. ובאמת, כל העיתונאים ככה הוא מדבר איתנו. אז מה עושים האומות בינתיים? לקטרק חז ושלום בשבילם על ישראל ולעורר עליהם דינים. זה מה שהם עושים. כל ההסברות, כל מה שאתם רואים, כל החרמות וכו'.
רגע ליעקב.
זה לא מדברים
בתקשורת,
אבל על החתונה לא
מפסיקים
לדבר.
זה בטח, כי זה המתנחלים, זה משהו אחר. בתוך כל זה יש, האמת שיש דברים לומר. אבל לא צריך להגיד. זה לא נקי, נקי, נקי. כי האנשים האלה, אין להם שום דבר. הם לא מאמינים בכלום. ואני מכיר, אני יודע גם מי זה הרב שלהם. כמה מרבותיהם. שפשוט מזכירים אותם, ולא נותנים להם שום יחס לכלום. אין להם יחס לכלום, לא למדינה, לא מקבלים מאף אחד. אם לא יבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו לעולם הזה, אני מאף אחד לא מקבל. אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת, כי אין דבר כזה, המלך המשיח הוא יהיה בן אדם. גם אם זה גילוי של הקדוש ברוך הוא. ולכן, חז ושלום, אתה גדל בפראיות כזאת, שאתה אין לך לא דין ולא דיין. נכון, 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 יש הרבה אנשים שהתאכזבו מכל מיני דברים, אני מבין, אני יודע, אני מכיר אותם. זה לא שאני שונא אותם, זה הפך.
אלה אחד אתה לוקח אותם? מלאך אחד אחד.
אני יודע, אבל צריך לדעת איך הבעיה זה שהם היום מחוברים למדרגות לא נכונות של לימוד. טוב, זאת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו לעשות תשובה שלמה. ובגיני הוא איתמר בשבילם נאמר ואת עשיו שנאתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מרגיע אותנו, אל תדאגו, הם יכולים לבוא ולקטריק כמה שהם ירצו, אני שונא את עשיו. לפי שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על הבמה שלו. זה העניין ואת עשיו שנאתי. זה לא סתם אני שונא את עשיו. אני שונא את מי שמקטרג. והוא ראש המקטרגים. כמובן שאסור לנו לפתח בתוכנו בחינות עשיוויות כאלה, ולהיות מצדיקי עם ישראל תמיד. נעבור לאותיות.
על כל פנים.